שלום לכולם, אנחנו סיימנו אתמול את דף מספר 10. בעצם עסקנו בסוגיה, הייתי אומר, העקרונית, בדפים 7, 8, סיימנו את דף מספר 9, סליחה, דפים מספר 7, 8, 9, סיימנו בעצם מהי כנסת ישראל. זאת אומרת, אם אנחנו נזכר רגע בכל המבנה של השיעור הזה, אנחנו מחפשים את האומן באומנות, אנחנו מחפשים את האומנות בהיסטוריה שהיא למעלה מהטבע, כלומר הגילוי של האומן באומנות דרך ההיסטוריה ולא הטבע. אנחנו מחפשים את הגילוי של האומן באומנות בהיסטוריה לא דרך המאורעות המעשיים, כי אז היינו הולכים לפקולטה להיסטוריה, אלא דרך השורשים הרוחניים. זאת אומרת, אם עם ישראל הוא מרכז הגילוי בהיסטוריה, אז אנחנו מחפשים בעצם את השורש הרוחני של עם ישראל, כלומר להכיר את המהות הישראלית. המהות הישראלית עסקנו בה החל מדף 4, ישראל קדמו לתורה, 4, 5, 6, כמדומני 6 דילגנו. בדף מספר 7 ראינו את תכונת ההכללה הישראלית, שזה בעצם הייתי אומר ה-DNA שלנו. ובדף מספר 8 ו-9, דפים 8 ו-9, עסקנו איך ההכללה הישראלית הזאת מתייחסת לפרט בישראל, זה היה בדף 8, ואיך היא מתייחסת לכלל האנושות וכלל העולם, זה ראינו בדף מספר 9. אז בגדול בעצם מה שראינו עד עכשיו זה מהו האופי, התכונה, מהי התכונה, מהו הערך הרוחני הנקרא ישראל. דף מספר 10 שנדלג עליו, כדאי להשלים את הדברים, החל מעמוד 24 עד עמוד 26, בעצם עוסק בדברי הרב ציודה שהגדיר את הדברים חמשת המידות הישראליות. זאת אומרת, יש לעם ישראל חמש מידות, זו למעלה מזו. אם תסתכלו רגע בדף מספר 10, המידה הראשונה ישראל, ישראל רחמנים, המידה השנייה למעלה מזה ישראל ענבים, למעלה מזה ישראל מאמינים, זה הנושא שלנו פה, כשסי הגילוי של האמונה של האומן באומנות, ישראל נביאים, זאת המידה הרביעית, והמידה החמישית ישראל קדושים. עכשיו היות והדברים של הרב ציודה כאן הם דברים יחסית פשוטים, גם על גבי כל מה שלמדנו זה יהיה קצת יותר ברור, אז אני מרשה לעצמי מקוצר הזמן לדלג על זה ולסמוך עליכם שתעשו את זה באופן עצמאי. בסדר, אם יהיו שיעורי שאלות וכולי, אז נשמח להתייחס לזה בשיעור, אבל בואו ניתן כמה ימים לחבר'ה, לעצמנו, לעבור על זה. באמת דברים לא מסובכים, ואם תהיינה שאלות נשמח להתייחס. בסדר רבותיי? אז אנחנו בעצם קופצים לדף מספר 11, שדף מספר 11 הוא הייתי אומר שלב המעבר בין מה שלמדנו עד היום, בעיקר מדף 4 עד 9 כולל, למה שנלמד בהמשך מדף 12 עד דף לבריאות, עד דף 14 כולל. זאת אומרת, אני עכשיו מדבר בקודים של השיעור הזה, מדף 4 עד דף 9, בעיקר מדף 7 עד דף 9, עסקנו במהות של עם ישראל. מהי כנסת ישראל? ראינו קודם כל שישראל קדמו לתורה, למדנו אבא בבן, נצח ישראל יהודה, כל מה שלמדנו כאן, ישראל שעמדו על הר סיני, כל הסוגיה של משה קיבל תורה מסיני. מכוח זה נכנסנו לתכונת ההכללה והיחס שבין כלל לפרט ישראל וכלל ישראל וכלל האנושות וכו'. אז זה יותר בצד המהותי. מהי כנסת ישראל מצד המהות, מצד התכונה? מי אנחנו באמת? מי אנחנו ב-DNA הרוחני שלנו? מדף 12 עד דף 14 זה איך התכונה הישראלית הזאת, הנקראת כנסת ישראל, נשמת ישראל, סגולת ישראל, איך היא מופיעה במציאות המעשית. זאת אומרת, אם חלק מאיתנו קצת כיתר בינו לבין עצמו, או בינו לבין הכתלים פה, שהדברים שאנחנו לומדים הם מאוד יפים וחשובים, אבל הם דברים יותר תיאורטיים, הוא צודק. מדף 12 אנחנו עסוקים איך כל התכונה, הגודל הזה, הרעיון הזה, האידאה הזאת, התכונה הישראלית הזאת, איך היא מתגלה במציאות, או איך היא לא מתגלה במציאות. ומה הסיבות שבגללה היא לא מתגלה במציאות, ומה הדרכים להשלים את החוסרים האלה שלא מתגלים במציאות. זה 12 עד 14. דף 11, שנתחיל אותו היום, הוא בעצם דף המעבר, שלב המעבר, מכנסת ישראל, כלומר עם ישראל במהות, לעם ישראל, כלומר עם ישראל במציאות, איך אנחנו צריכים להתייחס ליחס הזה שבין המהות לבין המציאות, בין האידיאל לבין הבפועל, בין כנסת ישראל לעם ישראל. בסדר רבותיי? זה דף 11, שבעצם דף 11 הוא סך הכל חלק חשוב מאוד, אבל הוא מקור אחד מאיגרת הקנה, איגרת מספר תף קוף נון ה' שמופיעה באיגרות ריה חלק ב', שהחלק הזה שנלמד באיגרת הוא גם סיכום של מה שלמדנו, הוא גם הכנה למה שנלמד, ואני באמת חושב שהוא שלב מעבר לכל הסוגיה הזאת בין המהות הישראלית להופעה במציאות בפועל. בסדר? אפשר להתחיל רבותיי. כלומר, אנחנו הזכרנו פה בשיעורים כמה פעמים שיש מקורות שאי אפשר לא להכיר אותם. מה רצית? גילד, רצית משהו? האם לפתוח את החלון? למה לא? בסדר גמור. לא קר. נעים. אז אמרנו שיש מקורות שאי אפשר לא להכיר אותם. אחד המקורות שאי אפשר לא להכיר, כלומר אין תעודת בוגר מכון מאיר, לפחות לפי השיעור הזה, אם לא מכירים את המקור הזה. וזו איגרת תקנה, שכשמה כן היא תקנה גדולה. בסדר? מה הרב עוסק באיגרת הזאת? עוסק בדיוק בנושא שלנו. מצד אחד, ההבנה המוחלטת, ההכרה המוחלטת, האמונה המוחלטת בכנסת ישראל, בכלל ובפרט, בכלל ובפרט, ומצד שני, איך זה מופיע או לא מופיע בעם ישראל, ואחר כך נתחיל לפתח מה הסיבות ומה עושים כדי להשלים, כדי לתקן. אז בואו נתחיל. החלק הראשון, הזכרנו אותו תוך כדי תנועה, כשעסקנו בסוגיית כנסת ישראל, מי אנחנו. אומר הרב, ידע הדר גודלו, האיגרת הזאת נכתבה לרדב"ז, שהיה מתנגד גדול, היה אחד מצדיקי הדור בתקופה של הרב קוק, אחד מגיוני הדור, אבל התנגד מאוד לשיטה הרוחנית, הייתי אומר גאולית, ושל קירוב הרחוקים של הרב, הייתי אומר בכותרת מאוד מאוד כללית, הרדב"ז טוען, הרי לכאורה חז"ל אמרו, הרחק משכן רע ואל תתקרב לרשע. אז איך אתה, הרב קוק, מתחבר לרשעים? אז הרב עונה לו תשובה ארוכה, ו... בתוך התשובה הארוכה יש כאן את החלק המרכזי שהרב מסביר לו בעצם את עיקרי השיטה, את עיקרי התפיסה, ואני חושב באמת זה סיכום טוב למה שלמדנו והכנה טובה למה שנלמד. אז כך הוא כותב לו, ידע הדר גודלו ששני דברים עיקריים ישנם שהם יחד בונים קדושת ישראל וההתקשרות האלוהית עמהם. יש שני ממדים, שני חלקים, הרב קורא לזה שני דברים עיקריים, שהם בעצם הייתי אומר מכלילים או כלולים בנושא, שנקרא א', הקדושה הישראלית, וב', איך הקדושה הישראלית הזאת קשורה אל ריבונו של עולם, וההתקשרות האלוהית עמהם. האחד, החלק הראשון, שהוא החלק העיקרי, הוא היסודי, הוא המקורי, הוא התשתיתי, תכף נגדיר למה, האחד הוא סגולה. כלומר, טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת אבות. נקרא את החלק הזה, כאמור, לא בצדקתך, אלא רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם ונבחר בזרם אחריהם, או למשל, ויתם לי סגולה מכל העמים. עכשיו הגדרה מאוד חשובה, מהי הסגולה הזאת? והסגולה הוא כוח קדוש פנימי מונח בטבע הנפש ברצון השם, כמו טבע כל דבר מהמציאות, שאי אפשר לו להשתנות כלל, כי הוא אמר ויהי ויעמידם לעד לעולם. עד לכאן החלק האחד, תכף נחזור למשפטים האלה, שהוא החלק העיקרי, הוא היסודי, הוא השורשי, מכאן הכל מתחיל. החלק השני והבית הוא עניין הבחירה. זה תלוי במעשה הטוב ובתלמוד תורה. היחס בין שני החלקים, אומר הרב, החלק של הסגולה הוא הרבה באין ארוך כלל יותר גדול וקדוש מהחלק התלוי בבחירה, אלא שברית קרותה היא שהסגולה הפנימית לא תתקלה בזמן הזה, כי אם לפי אותה המידה שהבחירה מסייעת גילויה, על כן הכל תלוי לפי רוב המעשה וקדושת האמונה ותלמוד תורה. טוב, בואו נעשה סדר. כשאנחנו פוגשים בפרשת יתרו את הביטוי שנקרא סגולה, והייתם לי סגולה, סגולה, והייתם לי, ואתם תהיו לממלכת כהנים וגוי קדוש, ואז כתוב, והייתם לי סגולה מכל העמים. מהי סגולה? רש"י אומר, סגולה, אוצר חביב. מה זה האוצר החביב הזה? מה החביבות של האוצר? אז כאן יש לנו הגדרה, מה זה ויתם לי סגולה? סגולה, כלומר, טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת אבות. זאת אומרת, יש, הייתי אומר ככה, יש באדם שני ממדים. יש ממד שחל בו מלמעלה למטה. זאת החלטה אלוהית שלא תלויה בו. להחלטה האלוהית שלא תלויה בנברא, בכל נברא. אנחנו נראה עכשיו על האדם ועל אדם מישראל, אבל ההחלטה האלוהית, על פי איזה אופי, מהם תכונות האופי, מהי התכונה, מהו הטבע, שיופיע בכל נברא, ההחלטה האלוהית הזאת נקראת סגולה. זה המהות של הנברא הזה, זה הטבע שלו, זאת התכונה שלו, זה האופי שלו. האם לנברא יש יכולת הכרעה ביחס לסגולה הזאת? יש יכולת השפעה לסגולה הזאת? לא. אלא הסגולה הזאת, אני אגיד רגע בצורה אחרת, כשהקדוש ברוך הוא החליט לברוא עולם, נגיד העולם שלנו, שכלול מדומם צומח חי אדם לסוגיו, הדומם לסוגיו, הצומח לסוגיו וכן על זה הדרך, הקדוש ברוך הוא החליט. מהו האופי של בעל החיים, למשל, שיקרא זברה? אז הקדוש ברוך הוא ברא בעל חיים עם אופי, עם כישרונות, עם תפקיד שנקרא זברה. האם לזברה יש יכולת השפעה על הזברה? לא. זה רצון השם, זה מלמעלה למטה. זה לא תלוי בכלל בבחירה של הנברא. זה תלוי בבורא. לכן הממד הסגולי הוא טבע הקדושה, עכשיו אנחנו מדברים על עם ישראל, אבל בכל נברא. קל וחומר בישראל, שבנשמת ישראל, מירושת אבות, תכף נראה אולי הרע על שני המילים האלה, שתי המילים האלה, ירושת אבות. טבע הקדושה שבנשמת ישראל, הייתי אומר, הטבע המולד בישראל. ה-DNA המולד בישראל. שהוא לא תלוי בכלל בבחירה האנושית. ולכן אומר הרב משפט הבא, מדלק רגע לפסוקים, הסגולה הזאת, זה כוח קדוש פנימי מונח בטבע הנפש ברצון השם. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא ברא DNA לכל נברא, וברא DNA יותר מפותח באדם, ו-DNA יותר מפותח בישראל, ה-DNA המפותח בישראל נקרא כוח קדוש פנימי, שהוא הממד האלוהי הנמצא בישראל, שאנחנו קראנו לו, בנים אתם לשם אלוהיכם, שהתכונה שלו היא תכונת ההכללה, שבא לידי ביטוי בסגולת ישראל ללא השפעה של ישראל על הסגולה הזאת. אלא ממש מלמעלה למטה. כמו שלמדנו מי שזוכר נצח ישראל י' א', שההבדל בין נוח לבין אברהם, שהתורה תציין על נוח שהוא הצדיק, ועל אברהם היא לא תציין. לא כי אברהם לא היה צדיק, אלא כי יסוד הבחירה באברהם הוא לא הצדיקות של אברהם. כלומר, בשפה של השיעור הזה, בניגוד לנוח שפנה מלמטה למעלה, היא צדיק תמים היה. ואז הקדוש ברוך הוא החזיר לו פנייה. אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. בניגוד לפנייה של נוח מלמטה, וממילא התגובה האלוהית מלמעלה, באברהם אבינו, אצל אברהם אבינו, פשט הפסוקים של התורה, לא הייתה פנייה מאברהם אל הבורא. אלא הבורא החליט שהוא אוכל בו. למה? כי הוא בוחר בזרעו. זהו. אז הסגולה, זה הממד האלוהי הנמצא באדם הישראלי, באיש הישראלי, בכלל ובפרט, שהוא בעצם הקודש הקדושה האלוהית שאיננה תלויה בבחירה שלנו ככלל או כפרטי. ולכן אנחנו מתחילים להבין שהסגולה הזאת שהיא רצון השם, שהיא הקביעה האלוהית, א', היא בלתי ניתנת לשינוי, וכי אדם יכול לשנות את הרצון האלוהי. מהי הבחירה האנושית ביחס לרצון האלוהי המוחלט? ב', לא רק שהאדם לא יכול לשנות אותה, אלא שהיא גם, היא לא נפגעת אם האדם לא מגלה אותה. היא קבועה. היא עובדה, היא מציאות, היא מהות, היא תכונה, היא טבע. כל זה דיברנו. אז האחד הוא סגולה, כלומר טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת אבות. אז אם עכשיו אני שומע את הביטוי סגולת ישראל, שעד עכשיו הוא נשמע לי אולי איזה ביטוי מרחף, ככה מופשט, רוחני, שאני לא מבין מה נמצא שם, סגולת ישראל שווה מסוגלות. איזו מסוגלות? מסוגלות אלוהית. מה זה אומר? זה אומר שהקדוש ברוך הוא הטביע באדם הנקרא ישראל, איזשהו טבע אלוהי, מסוגלות אלוהית, תכונה אלוהית, שהיא נמצאת בנו כרצון השם ללא תלות ותנאי בבחירה האנושית שלנו, לכן אין לנו השפעה עליה, לא לטוב ולא לרע. היא מוחלטת, היא טוטלית, מלמעלה למטה. זהו. כלומר, טבע הקדושה שבנשמת ישראל עם ירושת אבות, ירושת אבות, הכוונה, אין הכוונה שזה בזכות האבות, אלא הסגולה הזאת התחילה להופיע אצל אבותינו, כאמור לא בצדקתך, לא בזכות המעשים שלך, אלא רק באבותיך, אבל אבותיך שבעצם הסגולה האלוקית גנוזה בהם, וכמו שהרמב"ם כותב בסוף מורה נבוכים, שהסגולה הישראלית שהייתה באבות, שההשגחה האלוקית שהייתה על אבותינו, זה כי עתידה לצאת מהם אומה ישראלית, זה לשון הרמב"ם, סוף מורה נבוכים. אז רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם, ויבחר בזרעם אחריהם. או ויתם לי סגולה מכל העמים. מהי סגולה? אוצר חביב. מה אוצר חביב? תוכן אלוהי, תכונה אלוהית, שקיימת בנפש הישראלית הכללית והפרטית, שלא תלויה בבחירה האנושית בכלל. והסגולה הוא כוח קדוש פנימי, מונח בטבע הנפש ברצון השם ולא ברצון האדם, רצון השם הקבוע, כמו טבע כל דבר מהמציאות, כמו שכבר הוא התביע טבע, עזרנו במערל בנצח ישראל י' א', שכמו שלא היה לדעת, שאם הקדוש, כמו שאנחנו מבינים, שמשהו טבע חומרי לא ישתנה, כלומר, המים תמיד יהיו קרים, ותמיד ינוע מלמעלה למטה, והאש תמיד תהיה חמה, ותמיד תנוע מלמטה ללמעלה, אז כמו שמשהו טבע חומרי, אם זה רצון השם, אז זה דבר קבוע בלתי משתנה, קל וחומר שבממדים רוחניים, ודאי שהטבע הוא קבוע ולא ישתנה. אז אם חשוב לקדוש ברוך הוא לא לשנות את האופי של המים, ואת האופי של האש, ואת האופי של התפוז, ואת האופי של הבננה, ואת האופי של הקוף, ואת האופי של הג'ירפה, אז קל וחומר שלא ישתנה, האופי האלוהי של ישראל. כי האופי האלוהי הוא תוכן החיים, הוא מהות החיים, הוא לא איזה מעטפת חיצונית. ולכן כמו טבע כל דבר מהמציאות שאי אפשר לו להשתנות כלל, או להשתנות כלל, כי הוא אמר ויהי ויעמידם לעד לעולם. אז קודם כל אומר הרב לרדב"ז, עד שאתה טוען למה אני מקרב את הרשעים, קודם כל נא להכיר מי זה הרשעים בישראל. מי זה הפושעים? הפושעים מישראל, בישראל, יש בהם סגולת ישראל. רגע, אולי הם יבדו את הסגולה, זה המשך האיגרת, זה זנר בהמשך. אבל קודם כל, מה צריך להיות היחס המהותי, התכוני, יש לנו תכונה עקרוני, לישראל. אבא שבבן, ישראל אף על פי שחטא ישראל, בנים אתם להשם אלוהיכם, סגולה ישראלית, ויתם לי סגולה מכל העמים, אי אפשר להשתנות כלל, כמו טבע כל דבר במציאות, זה רצון השם, הוא אמר ויהי, הוא ציווה לעולם, ויעמידם לעד לעולם, זהו. הצד השני, הממד השני, כדי שאנחנו כבני אדם, בעלי שכל, רצון, בחירה חופשית, נהיה שותפים בהופעת הסגולה האלוקית הזאת שטבועה בנו כטבע, הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח הבחירה ואמר לנו, עכשיו אתם אחראים הם לגלות את זה, להופיע את זה, להוציא מהכוח אל הפועל את זה או לא. תוציאו מהכוח אל הפועל, מה טוב, לא תוציאו, נורא. אבל זה שלא הוצאתם מהכוח אל הפועל וזה נורא מאוד, זוכרים את רבי יהודה שונא החטא. רבותיי, לחזור, נצח ישראל י"א, רבי יהודה ששונא את החטא. למה הוא שונא את החטא? כי אם יש בנו ממד אלוהי שלא יוצא לפועל, אז כאן חיסרון גדול מאוד. אם יש באדם סך הכל, אם באדם ישראל רק ממד אנושי, לא הוציא אותו מהכוח אל הפועל, לא נורא. במקום לנסוע במכונית, ירכב על חמור, ילך ברגל, לא נורא. אבל אם יש באדם ממד אלוהי אינסופי, ואת הממד האלוהי האינסופי הזה אנחנו לא מוצאים לפועל, אז זה חיסרון גדול מאוד. מאוד מאוד. אז רבי יהודה שונא החטא, נכון? אז הושע אומר, אבירם באומה אחרת. אברהם ויעקב אבותינו אומרים, מחו על קדושת שמך. אתם שמים לב, אני מסכן את כל מה שלמדנו פה. אז מצד אחד, הסגולה הזאת המהות שאין בה שינוי, כי זה רצון השם, והעמידם לעד לעולם. מצד שני, האדם צריך להיות שותף עם הבורא במעשה הבריאה, להוציא מהכוח אל הפועל את הסגולה, וזאת הבחירה. והבחירה הזאת היא תלויה בשני ממדים. א', בממד היותר רוחני, רעיוני, אידאי, שהרב קורא לו כאן תלמוד תורה, ובממד הפרקטי, ההתנהגותי, המעשי, התפקודי, שהרב קורא לו כאן, מעשה הטוב. אז זה תלוי בתיקון המחשבות, הרצונות, הדמיונות, ובתיקון המעשים. כאן הרב מסדר את זה מהצד של התחתון אל העליון. הבית הוא עניין בחירה, זה תלוי במעשה הטוב, הצד יותר מוחשי, פעולתי, מעשי, ובית הלמוד תורה, הצד יותר הרעיוני, המוסרי, הרוחני וכו'. אומר הרב ברור שהחלק של הסגולה הוא הרבה בעין ארוך כלל יותר גדול וקדוש מהחלק התלוי בבחירה. ברור, כי הסגולה זה רצון השם מלמעלה למטה, והבחירה זה רצון האדם מלמטה למעלה. הסגולה זה חוק קבוע, והבחירה זה דבר משתנה. בסדר? הסגולה זה מוחלט, וזה שלם, והבחירה זה חלקי. אז כשאנחנו דנים ביחס שבין הסגולה לבחירה, נכון ששני הממדים הם מרכיבים את קדושת ישראל וההתקשרות האלוהית עמהם. אבל אין מה להשוות מצד המהות בין הסגולה לבין הבחירה. ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, אז עם ישראל זה הדס בין הקוצים, כעסה בין חילפה, נכון? אבל בהתנהגות החיצונית אנחנו יכולים להיות קוץ רציני מאוד. אבל למרות שההתנהגות החיצונית היא קוץ, אנחנו הדס. בסדר רבותיי, זה סיכום של אבא בבן מול בן בבן, זה הכל. יפה. אז החלק של הסגולה הוא הרבה בין ארוך כלל יותר גדול והקדוש מהחלק התלוי בבחירה, אלא שברית כורתה היא, שהקדוש ברוך הוא הכריע בעולם הזה, שהדרך לחשוף את הסגולה תהיה תלויה בבחירה. אלא שברית כורתה היא בעולם הזה, שהסגולה הפנימית לא תתגלה בזמן הזה, כי אם לפי אותה המידה שהבחירה מסייע את גילויה. על כן הכל תלוי, לא הכל ברמה המהותית, אלא ברמה ההופעתית, המציאותית בעולם שלנו. זאת הכוונה הכל. על כן הכל תלוי לפי רוב המעשה, וקדושת האמונה ותלמוד תורה. הרב מוסיף פה את הביטוי קדושת האמונה, שהאומן זה בעצם הגילוי של האומן באומנות, כלומר של תלמוד תורה ברוב המעשה. יפה, עד לכאן, פשוט, ידוע, ברור. למדנו חזרה כללית, 10 דקות, מה שדיברנו עד עכשיו. בסדר רבותיי? עכשיו אנחנו מתחילים קצת להסתבך. טוב, אז יפה מאוד שהסגולה היא לא משתנה. וזה יפה מאוד שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לבחור את הסגולה. אבל הרבה דורות, הרבה פעמים, אנחנו לא בוחרים את הסגולה. כלומר, הבן שבבן לא בוחר את האבא שבבן. לא מופיע, לא מוציא מהכוח אל הפועל את האבא שבבן. עכשיו רבותיי, אנחנו נכנסים לשני משפטים שנראים פשוטים. אבל תכף נראה שיש כאן כנראה סוד גדול בשני המשפטים האלה. אומר הרב, והשם יתברך הנוהג בחסדו בכל דור, מסדרו את סדרי הנשמות הצריכות להופיע בעולם, נקודותיים, משפט ראשון. לפעמים כוח הבחירה מתגבר וכוח הסגולה עומד במצב האלם ואינו ניכר, נקודה, משפט שני. ולפעמים כוח הסגולה מתגבר וכוח הבחירה עומד במצב הנעלם. טוב, בואו קודם כל נסביר פשט, מה הפשט, וזה אני מסכים מה שאתם הולכים עכשיו להגיד, זה הפשט. משפט ראשון, אולי קודם כל הכותרת הכללית, ההקדמה. והשם יתברך הנוהג בחסדו בכל דור, מסדרו את סדרי הנשמות הצריכות להופיע בעולם. כלומר, הקדוש ברוך הוא מסדר איזה נשמות יופיעו בגוף, איזה אבא בבן יופיע בבן בבן בכל דור ודור, כשיהיו דורות שיהיה בהם מציאות א', תהיה בהם מציאות א', יהיו דורות שתהיה בהם מציאות ב'. מציאות א', לפעמים כוח הבחירה מתגבר וכוח הסגולה עומד במצב האלם ואינו ניכר. מי מוכן להסביר את המשפט הזה? באופן פשוט קודם כל. מה כתוב פה? מה זה כוח הבחירה מתגבר וכוח הסגולה עומד במצב האלם ואינו ניכר?
אם יש בחירה, איך הסגולה לא יוצאת בעצם?
אומר גלעד, אני לא מבין את המשפט. אומר גלעד, אני לא מבין את המשפט. מצוין. אומר גלעד, אתה מצפה ממני להסביר פשט ואני לא מבין פשט. רגע, אבל עוד לפני הקושיה שלך, קודם כל מה הפשט? פשט מה הבנת פה? אחרי זה הקושיה שלך שהיא חזקה מאוד. מה זה לפעמים כוח הבחירה מתגבר? לטוב או לרע? לרע. למה? כוח הבחירה מתגבר, הבחירה החיובית. רגע, שנייה. בואו נדבר ברור. לפעמים כוח הבחירה, כשהרב אומר למשל במשפט השני, כוח הסגולה מתגבר. זאת אומרת שאין בחירה. וכוח הבחירה עומד במצב הנעלם. אז במשפט השני אומר שאין בחירה. אין בחירה חיובית. משהו מכאן שהמשפט הראשון לכאורה, הוא אומר שיש בחירה חיובית. אז לפעמים כוח הבחירה מתגבר, כלומר הבן שבבן בוחר את האבא שבבן. זה פשט המשפט רבותיי. אז זה טוב או לא טוב? טוב. אז אומר גלעד, אני לא מבין את המשך המשפט. לפעמים כוח הבחירה מתגבר. אז אם כוח הבחירה מתגבר, היה צריך להיות המשך המשפט, תעזור לגלעד. וכוח הסגולה? אם הבחירה האלוהית מתגלה בישראל. אז היה צריך להיות כתוב, וכוח הסגולה מתגלה. מצוין. אז איך רב חותם את המשפט הזה? וכוח הסגולה עומד במצב האלם ואינו ניכר. רגע, רגע, שנייה. קודם כל בוא נתפעל מהשאלה. ההבנה הפשוטה של שני המשפטים האלה היא מה שגלעד התחיל להגיד. לפעמים כוח הבחירה מתגבר, לפעמים הבן שבבן בוחר את האבא שבבן. והמשפט השני, ולפעמים כוח הסגולה מתגבר. וכוח הבחירה במצב הנעלם, ולפעמים הבן שבבן לא בוחר את האבא שבבן. אז המשפט הראשון לכאורה מבטא איזה מצב אופטימלי, שיש התאמה בתף ואלף בין הבן שבבן לאבא שבבן, הבחירה מגלה את הסגולה, והמשפט השני, מצב לא אופטימלי, שהבן שבבן לא בוחר את האבא שבבן, הבחירה לא מגלה את הסגולה.
בדיעבד.
מה?
בדיעבד. זה מצב של בדיעבד.
הרב כאן מתאר לכאורה שני מצבים. אבל אומר גלעד, מה שאתה עכשיו אמרת זה לא נכון. והוא צודק, שמה שאמרתי עכשיו זה לא נכון. למה? כי מה שאמרתי עכשיו היה נכון. אז שני המשפטים האלה צריכים להיות כתובים קצת אחרת. לפעמים כוח הבחירה החיובית, שאנחנו בוחרים את האבא שבבן, מתגבר, מצוין, זה המצב לכאורה אידיאלי, ואז זה צריך להיות כתוב, וכוח הסגולה מתגלה. כשאנחנו מגלים בבחירתנו החיובית את אלוהים, אז הסגולה האלוקית מתגלה. אז איך אפשר להבין את סוף המשפט הזה? וכוח הסגולה עומד במצב האלם ואינו ניכר. א', קושיה ראשונה, קושיה שנייה. והמשפט השני שהיה צריך להיות, שלכאורה הבנה פשוטה היא, ולפעמים כוח הסגולה מתגבר, כלומר מתי? כשכוח הבחירה עומד במצב ונעלם. אם כוח הבחירה לא מתגלה, הבן שבבן לא בוחר את האבא שבבן, אז מה זה כוח הסגולה מתגבר? איזה התגברות יש כאן? היה צריך להיות כתוב, כוח הסגולה קיים. הדס בין הקוצים, עדיין הוא נקרא הדס. ומה אתה אומר? הוא הדס משובח? איזה הדס משובח יש פה? רבותיי, אתם יורדים לעומק סוף דעתו של גלעד או לא? זה מתכוונת פחות או יותר.
כן, אבל המשפט השני יותר מובן.
נכון, המשפט השני הייתי אומר הוא פחות חריף, פחות קשה. אבל הרב כאן, רבותיי, הרב כאן לא מדבר על מצבים יוצא דופן. הרב כאן מתאר שתי האפשרויות המרכזיות של הופעת עם ישראל על במת ההיסטוריה. כלומר, אחרי של... אני אומר את זה רגע במושגים יותר כוללים. כנסת ישראל, האידיאל. עם ישראל, המציאות. אפשרות א', עם ישראל מוציא מהכוח לפועל את כנסת ישראל. אפשרות ב', עם ישראל לא מוציא מהכוח לפועל את כנסת ישראל. מה אנחנו מתפלפלים? מספיק, זהו. שני המשפטים האלה, שאמרתי עכשיו, לכאורה זה מה שכתוב פה. אבל אז המילים שהרב בחר לא מדויקות. כי אם המשפט הראשון אומר, עם ישראל מגלה את כנסת ישראל, כלומר, כוח הבחירה עם ישראל, מתגבר, כלומר, מגלה את כנסת ישראל, אז תגיד, וכוח הסגולה מתגלה. לפעמים, כוח הבחירה עם ישראל, מתגבר, ואז כוח הסגולה מתגלה, עם ישראל מתגלה. מצוין. סליחה, כנסת ישראל מתגלה. כוח הבחירה מתגבר, הכוונה, עם ישראל מגלה את עצמו, ואז מלא, כוח הסגולה מתגלה, כנסת ישראל מתגלה. מצוין. אז עם ישראל מגלה את כנסת ישראל. ולפעמים, כוח הסגולה מתגבר, כלומר, כנסת ישראל קיימת, אבל עם ישראל לא מגלה את זה, וכוח הבחירה עומד במצב הנעלם. אז הספר יותר ברורה, כוח הבחירה עומד במצב הנעלם, הבנתי. אבל מה זה כוח הסגולה מתגבר? המילה מתגבר היא לא מתאימה פה. תגיד, כוח הסגולה קיים, כוח הסגולה נמצא, כוח הסגולה עוד יש, עוד הוא הווה, אבל מה זה מתגבר? רגע, קודם כל אתם מבינים את הקושייה פה? פה. זה הכוונה, אתה לא יכול להסביר אחרת. רבותיי, אל תגידו לי אפשר. כמה שנים אתה לומד את הפסקה הזאת? לא אפשר להסביר אחרת, כי הרב לפני כן אמר, הבית הוא עניין בחירה, זה תלוי במעשה הטוב ובתלמוד תורה. הבחירה שעליה הרב מדבר פה זה המעשה הטוב ותלמוד תורה. או מה שאומר אחר כך, הבחירה מסייעת גילויה. על כן הכל תלוי לפי הרוב המעשה, קדושת האמונה ותלמוד תורה. אי אפשר להגיד אחרת. רגע, הרב כאן מדבר על הבחירה החיובית. החלק שעכשיו אנחנו מתפלפלים עליו הוא על גבי החלק שהסברנו מקודם מהר. הסגולה זה רצון השם מלמעלה למטה, הבחירה זה רצון האדם מלמטה למעלה. הבחירה מלמטה למעלה אמורה לגלות את הסגולה, זה הרב דיבר מקודם. אי אפשר להסביר אחרת, אסף יקירי, אי אפשר.
לא,
מה שהרמה אמר, מה שקראנו מקודם. בבקשה, איך תסביר אחרת? מה?
כן, שהבחירה...
אין בחירה בלי סגולה.
ברגע שהבחירה מוציאה
מהכוח אל הפועל
את
מה? את הסגולה.
כן, ברגע שזה קורה בצורה של בחירה, אתה צריך את הסגולה, ואז הסגולה
הבחירה מוציאה מהכוח את הסגולה.
כן, ואז הסגולה היא מתבטלת כנר לפני אבוקה. לא צריך את הסגולה, יש כבר אבוקה של בחירה.
אבל לעולם הבחירה תבחר את הסגולה. אסף, יש לך כאדם... אני עונה לך. יש לך כאדם כוח הדיבור, כישרון הדיבור. יפה. כל אדם יש לו כישרון הדיבור. רוח ממללה. נגיד שזה דיבור, לא בדיוק, אבל נגיד. יפה. זה שעכשיו אתה מדבר, אתה מוציא את הכישרון הדיבורי שלך מהכוח אל הפועל. האם זה שעכשיו אתה מדבר, זה ביטל את הכישרון שלך? לא.
ללשון של הרב, וגם המשפט בספסייפה, שאומר כוח הסגולה מתגבר, לא מתגבר, הבחירה נחלשת, אז כוח הסגולה מתגבר כדי לפצות על זה.
אז כאן, עכשיו אמרת משהו אחר. קודם כל, אסף מקדם אותנו במשפט השני. ולכן גלעד אמר, המשפט השני פחות קשה. יפה, עכשיו תסביר את המשפט הראשון. אני תכף הולך לתרגם את מה שאמר אסף, אבל המשפט הראשון.
תגיד את ההסבר שלי.
אמר אסף לגבי המשפט השני, תגיד שוב רגע.
אם כוח הבחירה מתגבר, אז כוח הסגולה כבר הופך, הוא כבר נר לפני אבוקה. לא רואים, הוא קיים עדיין. גם כוח הסגולה קיים, אבל כבר יש בחירה חזקה של...
טוב, אנחנו נצטרך לשאף את זה. טוב, מתחמם. כן, נדב.
שזה אותו כוח, לפי כאילו מצב של העם באותה תקופה, לא בטוח שזה הרצון של השם רוצה.
רגע, 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 מתחמם, מתחמם. עוד פעם תגיד? כלומר, כשעם ישראל בוחר, בואו ננסה לשבת את המשפט הזה. כשעם ישראל בוחר אז...
אני מדבר על הסגולה, לא על הבחירה.
אוקיי, אז בואו נתחיל מההתחלה, עוד פעם.
אז הבחירה, הוא רושל בבירוש, להתיב ועם התורה. אבל במצב של הסגולה זה בעצם מה כוח הנפש, מה כוח הנפשי, כוח הקדוש פנימי המונח בטבע הנפש ברצון השם.
כן.
בעצם הסגולה זה מה שרצון השם, שיהיה לו אותה תקופה.
נו, אז תמשיך את המשפט הזה. כשכוח הסגולה מתגבר, כלומר, אני אכן מתרגם מה שאתה אומר. כשרצון השם באדם מתגבר, נו, אז, מה זה כוח הבחירה? זה מה שאתה אמרת. אמרת סגולה, זה מה שהרב כותב, סגולה שווה רצון השם. אז כשכוח הסגולה מתגבר, בוא נקרא את המשפט, נקרא את המשפט השני. לפעמים כוח הסגולה מתגבר, כלומר, מתגבר רצון השם, אז כוח הבחירה של האדם עומד במצב הנעלם. מה זאת אומרת? נו חבר'ה, אתם מגששים לא רע.
כי אם הסגולה מתקרה, אז
בכל...
הבחירה נעלמת כי היא לא...
טוב, רבותיי, בואו נתחיל את זה. זה קצת קשה, אני מודה. בואו נתחיל לפענח את זה רגע. בסדר? בואו נעשה סדר שנייה. ניקח דוגמה. איזה דוגמה ניקח? למשל, בואו ניקח דוגמה. האם יש פה מישהו שיודע שיש לו איזה כישרון מסוים? כן, איזה כישרון?
זיכרון.
זיכרון? לא, אני רוצה דווקא כישרון תפקודי. כישרון שהוא יוצא לפועל בפעולה.
טכני.
מה?
טכני.
טכני. אז נגיד, יש לך חוש טכני, בוא ניקח דוגמה. יש לך כישרון, למה? להרכיב מכונית. בסדר? יש לך כישרון, יש לכם כישרון, לקחת חומרי גלם, ולהרכיב מזה מכונית. נגיד חוש טכני, יפה. עכשיו שימו לב, פרדוקס הפוך על הפוך. ברגע... שהקדוש ברוך הוא שם באדם מסוים כישרון. כל כישרון שהוא. בסדר? הכישרון הזה עכשיו, הוא יכול להופיע, הייתי אומר, במקסימום כישרון שהקדוש ברוך הוא שם באדם הזה. נגיד 100% כישרון. עכשיו אנחנו מתקדמים. עכשיו הפוך על הפוך. ברגע שהאדם מוציא את הכישרון האלוהי הזה שטבוע בו באיזושהי מידה, עוד פעם, אני אגיד את זה. ברגע שהאדם מוציא באיזושהי מידה, את הכישרון הזה שטבוע בו, את הכישרון האלוקי הזה שטבוע בו, הוא מוציא אותו מהכוח לפועל, הוא בעצם צבע, מלשון לצבוע בצבע, זה מה שקצת התכוונת אולי נדב, כן? הוא צבע בצבע את הכישרון האלוהי הזה. ואז ממילא הפוך על הפוך, יוצא הפוך על הפוך, שככל שאנחנו יותר בוחרים את הסגולה, זה המשפט הזה, אנחנו יותר... צובעים את הסגולה בצבע הבחירי שלנו, ואנחנו כאילו מפריעים לסגולה האלוהית להיות הסגולה האלוהית בשלמותה. בואו נגיד את זה יותר פשוט. קצת מסובך. נגיד את זה יותר פשוט. בסדר? איך כל אחד מהבחורים הרווקים פה מדמיין את אשתו? העתידה. מלאך השם צבאות שליטה. נכון? מלאכית השם צבאות. כלומר, איזושהי אישיות אידיאלית. אידיאלית בהכל. היא תהיה כל כך קדושה וצדיקה ובעלת מידות וחכמה ופיקחי ויפה ועם מורים עשירים. עד לכאן החלום. ראיתם, פתחתי את העיניים. עכשיו, איך זה יהיה בפועל? לא תהיה כל כך קדושה ולא כל כך חכמה ולא כל כך. זאת אומרת, תמיד הסגולה האלוהית, ברגע שהיא מתחילה להתלבש בלבושים חומריים, ביטויים בעולם הזה, מיני ובה, היא גופה, כן? אין לי מילים להגיד את זה. היא גופה, זאת המילה, כן? מיני ובה, הבחירה, כשהבחירה האנושית בוחרת להוציא מהכוח אל הפועל באופן חיובי את הסגולה האלוהית, זה ממילא מיני ובה, זה כבר לא הסגולה האלוהית בתארתה. איך? הממד האלוהי האינסופי הטבוע בישראל, א', הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו להופיע אותו, להוציא אותו מהכוח אל הפועל, ב', הקדוש ברוך הוא יודע שכשנוציא את זה מהכוח אל הפועל, זה כבר לא יהיה איכשהו ברא את זה. כבר נצבע את זה בצבעים שלנו. יש פה קלקול מובנה. מיניהו בה, קלקול מובנה. אני רוצה רגע להגיד בצורה אחרת. בואו ניקח אולי דוגמה יותר טובה מהדוגמה שאמרתי מקודם. בואו ניקח דוגמה טובה. בסדר? למה המדבר נקרא מדבר? מלשון? דיבור. דלת בית רש. נכון? איך זה קשור להדברה דווקא? נעזוב כרגע, אבל זה קשור גם להדביר, כן? מלשון הדברה. אבל המילה מדבר היא מלשון דיבור. יפה. מי הוא הנברא המדבר? אמרנו מקודם, לפני 5 דקות. האדם. יפה. האם בני אדם חיים במדבר? לא. נו, אז איך יכול להיות שהמדבר נקרא מדבר על שם הדיבור? הרי אין שם אדם. בני אדם לא חיים במדבר. אין מים, אין אפשרויות חיים. אלא, מי מדבר במדבר? הקדוש ברוך הוא מדבר במדבר. ולמה הוא מדבר במדבר? כי אין כמעט שום נברא אחר שמדבר במדבר. כלומר, דווקא מפני שבמדבר אין מים, אז ממילא אין כמעט צומח, ממילא אין חי, כי הוא צריך את הצומח, ממילא אין אדם, כי הוא צריך את החי ואת הצומח. בקיצור, המדבר זה בעצם הבריאה היחידה בטבע שנשארה כמעט כפי שהיא נבראה לכתחילה. לכן, דרך אגב, על פי זה הסבר פסיכולוגי וגם רוחני פנימי, מדוע הרבה פעמים בני אדם מוצאים את עצמם, את האלוהים שבהם, דווקא במדבר. כי במדבר אין את כל רעשי הרקע, שזה ההתפתחות של הטבע. המים שמצמיחים את הצומח, הצומח שמגדל את החי, והצומח והחי שמאפשר את החיים האנושיים, זה לא הטבע כפי שהוא נברא. אז המדבר נקרא מדבר דווקא מפני שאלוהים מדבר במדבר. דרך אגב, לכן עם ישראל, הייתי אומר, תקופת הגיבוש של האישיות הישראלית הייתה צריכה להיות דווקא במדבר, שאין את כל רעשי הרקע. אז תגיד, אז לא הבנתי עכשיו כלום. הקדוש ברוך הוא רוצה שנשאיר את העולם מדבר? הוא לא רוצה שיצמח הצומח ויחיה החי ונקים ערים ותעשייה וטכנולוגיה? הקדוש ברוך הוא לא רוצה את כל הפרו ורבו הזה? תשובה, הקדוש ברוך הוא רוצה את הפרו ורבו הזה. מצווה הראשונה בתורה, להפרות ולהרבות את העולם. אבל פרדוקס, ככל שאנחנו יותר מרבים את העולם, כך אנחנו צובעים אותו בצבעים המוגבלים שלנו, וכך האלוקי כביכול מסתתר. עכשיו יוצא ככה, שככל שאנחנו יותר בוחרים שזה רצון השם, ממילא הסגולה האלוהית בטהרתה הולכת לאיבוד. רבותיי, עכשיו עמוק על עמוק. גמרא מסכת סנהדרין. האם הגאולה תלויה בתשובה? רבי אליעזר, כן. רבי יהושע, לא. הלכה כרבי יהושע, שלא. רגע, אם אינו שולם את רבי יהושע, תגיד, אתה רוצה שהגאולה תהיה עם תשובה או בלי תשובה? כמו רבי אליעזר, מה רבי יהושע אומר? ודאי שכן. נו, אז איך הלכה כרבי יהושע? טוב, א', אי אפשר לסמוך על עם ישראל חס ושלום, לא נתייאש, יש בסוף גאולה. לא. אלא, ככל שהגאולה היא תהיה במרכאות חסרת תשובה, כך היא תהיה יותר אלוהית. רגע, אז מה אתה אומר שאפשר לסגור את מכון מאיר? זאת אומרת שאפשר להיות כופרים, כי אז נשאיר את הסגולה בטהרתה. לא. לכן הגרא על הגמרא, אין בן דוד בא, אלא בדור שכולו זכאי, או בדור שכולו חייב, הגרא שינה את המילה או לאות ו', מחק את האות א', השאיר את האות ו'. אין בן דוד בא, אלא בדור שכולו זכאי וכולו חייב. כולו חייב כדי שיתגלה צד הסגולה שבישראל. כולו זכאי כדי שיתגלה צד הבחירה שבישראל. ואם יבוא האדם ויאמר, תשמע, אני החלטתי להיות במפלגה של כולו חייב. אני מאוד מזדהה עם המשפט השני של העצמת הסגולה, ולכן אני בוחר לא לגלות את אבא שבבן שבי. מה נענה לאדם הזה? נענה לו, חביבי, יש מספיק אנשים שבחרו במפלגה הזאת. הקדוש ברוך הוא צריך גם קצת כולו זכאי, לא רק כולו חייב. אבל יש כאן דבר עמוק מאוד, רבותיי. אנחנו מתחילים להבין מה זה הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באב. כלומר, מה בעצם הרב כותב לרדב"ז? דברים עמוקים מאוד. זה, ואנחנו עוד נעמיק את זה בהמשך הרבה מאוד, זה שיש מציאות של דורות, ובדור גאולה הוא כזה, זה המשפטים הבאים שלא קראתי, שהדורות האלה הם דורות שהבן שבבן לא בוחר את האבא שבבן. כלפי חוץ זה נראה דור מקולקל. דור שהסגולה לא מתגלה בבחירה. אבל מצד השורש הרוחני הפנימי זה דור גדול מאוד. זה דור שהבחירה האנושית לא צובעת את הסגולה בצבע שלה, ולכן הסגולה האלוהית עדיין קיימת בתארתה. אז מה תפקידנו? לבחור את הסגולה. אבל הקדוש ברוך הוא ישיר קצת. מצבים או אנשים או תרבות שהבחירה לא בוחרת את הסגולה. והסגולה נשארה בטהרתה. עכשיו תראו איך זה כתוב במילים מדויק. אם לא הייתי שומע את זה מהרב טאו, לא הייתי מעלה על דעתי שמה שאני אומר זה נכון. אבל זה נכון, הנה, בואו נקרא את זה במילים של הרב. הנה, הנה, אני עונה. לפעמים כוח הבחירה, הבחירה של מי? שלנו, של האדם, של ישראל, מתגבר. איזה בחירה? חיובית. אז לפעמים הבן שבבן בוחר את האבא שבבן. לפעמים האדם לוקח את המדבר ובונה עליו עיר. איזה יופי. אבל ברגע שהאדם יצא את חובתו בציווי פור ובו, ממילא כבר הפסדת, הפוך על הפוך, הפסדת את הסגולה האלוקית. אז לפעמים כוח הבחירה מתגבר, וזה רצון השם מאיתנו. וזה מה שהוא מצווה עלינו. ושאף אחד לא יצא פה מהשיעור הזה עם תקלה ויגיד, אני מעדיף להיות שייך לסגולה. לא רוצה בחירה. אחורה פנה, הגעתי בטעות למכון מאיר. לא. מה פתאום? לפעמים כוח הבחירה, כאן הייתי אומר, המשפטים האלה, זה משפטים של הלשכה של ריבונו של עולם. נכנסנו, אם אפשר לומר, לחדר הסודי של ריבונו של עולם. איך הוא מנהיג את עולמו? ממש קודש הקודשים של סוד ההנהגה האלוקית. איך? לפעמים כוח הבחירה שלנו כעם ישראל מתגבר. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. וזה תפקידנו. ולכן אני חוזר רבי אליעזר ורבי יהושע. אם היינו שואלים את רבי יהושע, תגיד איך אתה רוצה שהגאולה תהיה? כמוך כמו רבי אליעזר? בלי תשובה כמוך או עם תשובה כמו רבי אליעזר? היה רבי יהושע אומר, ודאי כמו רבי אליעזר. ודאי שהייתי רוצה שתהיה תשובה בישראל. שעם ישראל יבחר את גאולתו. יוצאים הכוח לפועל את אבא שבבן שבו. שתהיה התאמה בין עם ישראל לכנסת ישראל. שעם ישראל יוציא אל הפועל, יחשוף את כנסת ישראל. שהבן שבבן יחשוף את אבא שבבן. ודאי. אבל במצב האידיאלי מבחינתנו, מצידנו כנבראים, שהבחירה בוחרת את הסגולה, יש סוג של חיסרון ביחס לבורא. ביחס לבריאה יש יתרון. ביחס לבורא יש חיסרון, כביכול. מה החיסרון? לפעמים כוח הבחירה מתגבר, נפלא מאוד, אבל וכוח הסגולה עומד במצב האלם ואינו ניכר. וואי וואי וואי, איזה משפט. ולפעמים, הפוך, כשכוח הסגולה מתגבר, עכשיו אני חושב המילה מתגבר יותר ברורה. כשאנחנו מעלימים את הבחירה, אני אקרא רק את החלק השני של המשפט השני, וכוח הבחירה עומד במצב הנעלם, כשאנחנו לא בוחרים, אז כוח הסגולה מתגבר, האלוהי יותר, לא רק שהוא קיים, האלוהי יותר, לא יודע איך לקרוא את זה, צף במציאות, כן, משפיע על המציאות, מקרין על המציאות. פעם ראיתי בספר חסידים שזה איזה מין הלכה כזאת, שהיא הלכה שלא נכתבה בשכון ערוך, אבל הלכה, רוח, הלכה רוחנית כזאת, שמבחינה מסוימת היא מסוכנת, אבל מבחינת עומק האמונה היא פלאית ביותר, שבעצם כדי להתפלל במניין, צריך שיהיה ציבור. ציבור ראשי תיבות כידוע, צדיקים בינוניים ורשעים. אז לפחות צריך שיהיה רשע אחד בציבור. למה? לא רק כדי שיהיה ציבור, אלא כדי, או לא רק כדי שיתפללו עליו, אלא כדי שתופיע מדרגת הסגולה ולא מדרגת הבחירה שנמצאת דווקא אצל הרשע ולא אצל הצדיק והבינוני. אבל אמרנו, הזהרנו בהתחלה, אנחנו לא הולכים להיות מהמפלגה של הרשעים. אנחנו הולכים להיות, אנחנו צריכים להיות מהמפלגה של הצדיקים, של הבוחרים. סליחה? עכשיו עוד חשבון, זה נראה בהמשך. יש לנו עוד הרבה עבודה פה. אבל רבותיי, מה הרב אומר? בוא רגע נעשה עכשיו סדר. הקדוש ברוך הוא ברא שני כוחות, מלמעלה למטה, מלמטה למעלה. כנסת ישראל, עם ישראל, סגולה בחירה. מצד המהות, הסגולה אין ארוך למעלה מהבחירה. מצד ההופעה במציאות, היא לא תתגלה דרך הבחירה. והקדוש ברוך הוא מסדר את סדרי הנשמות, את סדרי הדורות, שיהיו תקופות היסטוריות שבהן כוח הסגולה יתגבר, ואז מצד הנבראים יהיה כאן חיסרון גדול, אבל מצד הבורא יהיה כאן יתרון גדול, ולפי דורות אחרים שהבחירה כן תתגלה, ואז מצד הנבראים יהיה כאן יתרון גדול, ובאופן פרדוקסלי מצד הבורא יהיה כאן חיסרון גדול. אומר הרב, אני קורא עוד טיפה, וכל עיקרה של ברית אבות, יש שני מושגים בגמרא, ברית אבות וזכות אבות. ברית אבות זה הקשר המהותי, המהות שלנו, הקשר המהותי זה אבא שבבן. זכות אבות זה שהמהות הזאת יצאה אל הפועל ויש לנו כמה זכויות בזכות אבותינו. אבותינו עשו מעשים טובים, מגיע לנו עשרת שופרים. אומרת הגמרא, עשרת שופרים האלה יום אחד יסתיימו. מגיע לך עשרה פרסים בזכות אבא שלך, יגיע שלב שקיבלת כבר עשרה פרסים, נגמר, זהו. אז יש מצב שזכות אבות תמה. אבל ברית אבות לא תמה. זכות אבות זה כשהבחירה מתגלה. ברית אבות זה שהסגולה קיימת, או אפילו מתגברת. וכל עיקרה של ברית אבות, האבא שבבן, סגולה, כנסת ישראל, שאיננו פוסק, שאיננו פוסק אפילו כשתמה כבר זכות אבות. שזה הסגולה, שזה הבחירה, זה הבן שבבן. עם ישראל. וכל זה הוא בא מצד הסגולה. ברית אבות זה מצד הסגולה, זה לא מצד הבחירה. עכשיו תראו, עכשיו מתחילים להתקדם איך עם ישראל מתגלה במהלך הדורות, ובפרט בדור האחרון, בעקבא דמשיחא, כל זה כבר מתחיל להיות קשור לסוגיית גאולה, אנחנו נראה בהמשך. ובעקבא דמשיחא, בדור גאולה, בעקבות משיח, נדבר על ההגדרה הזאת, על הביטוי הזה, מתגבר ביותר כוח הסגולה. חילוניות להבדיל כפירה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, עד כדי חס ושלום יתבוללו. ובעקבא דמשיחא מתגבר ביותר כוח הסגולה, שהוא תוכן זוכה חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, כלומר לא מצד הבחירה, שהיא באה מצד המעשים הטובים שבבנים ומצד התשובה, אלא למען שמו, המתגלה על ידי זכירת חסדי אבות, וזה לא תלוי בבחירה, אלא בעצם הסגולה. ולכן דברי חז"ל, אין בן דוד בא, אלא בדור שכולו זכאי וכולו חייב על פי גרסת הגר"א, זה הייתי אומר, התורף, התמצית, התרכיז של כל התקופה שלנו. אני חוזר שוב פעם, שלא נצא מכאן עם תקלה. האם זה אומר שאם זה ככה, אז אנחנו צריכים לא לבחור את הסגולה? לא. אבל האם זה אומר שאנחנו מתבוננים על המציאות ורואים מציאות חסרת בחירה נכונה, ששם נמצאת רק הסגולה, האם אנחנו מתחילים להבין למה זה, מה המטרות של זה? אנחנו באמת בהתחלה של הפתיחה של ההקדמה של המבוא של הסוגיה הזאת, אבל יש כאן, הקדוש ברוך הוא מסדר סדרי היחס בין כנסת ישראל לעם ישראל, בין אבא שבבן לבן שבבן, לסגולה לבחירה, במהלך הדורות. אז לפני שחזרתי בתשובה הייתי רק סגולה, עכשיו חזרתי בתשובה אני בחירה. מי יותר גדול? תלוי מה. מצד הבורא שבך, שלב הקודם, מצד הנברא שבך, הצד הזה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? שנהיה שניהם. אז תמיד יש לנו צעד שהוא בוחר טוב, צעד שהוא פחות בוחר. טוב. עמוק, עמוק. בבקשה, אושר. אושר. מה זה אומר ברמת התודעה, או מה זה אומר ברמת האחריות המעשית שלנו?
שהמציאות הזאת שאין בחירה.
שאין בחירה חיובית. אומר אושר, האם זה אומר שכשאין בחירה חיובית זה רצון השם לכתחילה? התשובה היא, אנחנו נדבר על זה, אנחנו מתחילים להבין שאנחנו גולשים מכנסת ישראל לעם ישראל. מתחילים לגלוש. אני לא אומר שזה לכתחילה, ואנחנו נראה בהמשך שזה לכתחילה. אני אומר, זה לא לכתחילה, אבל זה לכתחילה. זה לא לכתחילה מצד הנבראים, זה לכתחילה מצד הבורא. ומה התפקיד של האדם? למלא תפקידו מצד הנברא. איך הקדוש ברוך הוא יגלה את מדרגתו כבורא? סמוך עליו הוא יעשה את זה. ישיר חלקים שכולו חייב, בתוך האחריות שלנו להיות כולו זכאי. טוב, זה מה שנקרא בומבה על הראש. יישר כוח רבותיי, נמשיך מחר, לאט לאט סבלנות. מי רוצה?